שלום, ערב טוב. אני אפתח בסיכום להלכה של תחילת זמן תפילת שחרית, שנגענו בה בשבוע שעבר, שעמדנו על עניינה של תפילת ותיקין. כפי שראינו, פשטות לשון הברייתא שהגמרא מביאה בתחילת הפרק, שזמן תפילת שחרית הוא מתחיל בנץ החמה. הדבר הזה הוא מובן על רקע המשנה במגילה, שהיות ותפילה הזאת צריכה להיות ביום, היא תפילת הבוקר שהוא חלק מהיום, אז לכתחילה מצוות יום מתחילות בנץ החמה. ראינו בגמרא בדף למד, במעשה של אבוה דשמואל ולוי, שמי שיוצא לדרך יכול להקדים קודם לכן, מה שידענו מאותה גמרא, שזה לפחות לפני זמן קריאת שמע. וראינו שגם רבנו חננאל, גם תוספות, סבורים שאפשר בשעת הדחק מעמוד השחר, מה שנותן בדיוק את מודל המשנה במסכת מגילה. התחילה מהנץ החמה, אבל אפשר מעמוד השחר. ראינו שתוספות מדייקים ברש"י שאפילו מוקדם יותר, ולא הסברנו את זה, כי אני לא יודע הסבר ממתי, כן? בכל מקרה, ראינו גם בפעם קודמת את דברי רבנו חננאל בדף חו"ב, שטוען שהיות ותפילות כנגד תמידין, היות וברור מהמשניות ביומא או בתמיד ששחיטת התמיד הייתה לפני הנץ החמה, זה היה משעיר המזרח, לכן זמן תפילת שחרית מתחיל משעיר המזרח. כן, להלכה, כשאנחנו מעיינים קודם כל בראשונים, אז נפתח בדברי הרמב״ם בהלכות תפילה בפרק ג', שם הרמב״ם בדיוק משלים מה שחסר במשנה. הרמב״ם כותב, תפילת השחר מצוותה שיתחיל להתפלל עם הנץ החמה וזמנה עד סוף שעה רביעית וכו'. אז הרמב״ם כאן אוחז בעמדה כפי שעולה מתוך הברייתא, שתחילת הזמן הוא הנץ החמה. יתירה מזאת, הרמב״ם גם ממליץ להתפלל עם הנץ החמה. הוא לא כותב תחילת זמנה, אלא מצוותה שיתחיל להתפלל עם הנץ החמה. לעומת זאת, הראש בתוספות כאן על אתר, אני הבאתי את זה במקור הראשון בדף ששלחתי היום, הראש אוחז בעמדת רבנו חננאל וכותב, תחילת זמנה נראה לי מי שיעלה ברק השחר ועיר פני המזרח מידי דאבה תמיד של בוקר. אומנם גם הוא מודה, אף אגב דיקר מצוותה עם הנץ החמה כדכתיבי ראוך עם שמש, ושימו לב לנימוק שלו, למדנו על זה בפעם קודמת, שפשטות הברייתא, זמן תפילה מתחיל בנץ החמה. הרעיון שצריך להתפלל עם השמש, מצד ירוחם שמש, הוא כנראה שלב שני, המוראי. זה כנראה דינו של רבי זרע, אבל הברייתא עצמה כפשוטה נקראת אחרת. אז הראש כאן כבר אוחז בעמדת רבי זרע, שלכתחילה הוא ממליץ על הנץ, אבל למה הוא ממליץ על נץ? כלומר, אפשר להתחיל להתפלל לפניכם, אבל למה עדיף לאחר לנץ? בגלל העניין של השמש. כלומר, זה לא שנץ הוא תחילת הזמן, כי אז היום מתחיל. זה דברי הרמב״ם. אלא הזמן התפילה מתחיל מהזמן של התמיד של שחר. אבל יש המלצה להתפלל עם השמש, ולא מדיני יום ולילה בכלל. מכל מקום, אומר הראש, אם יתפלל, בזו השעה יצא. הוא גם היה מוטרד מהשאלה המתבקשת, למה המשנה התעלמה מהזמן? באמת, זה חסר, זה לקונה. אז הוא ממשיך, ותנא לא חש לפרשו, דמילתא דפשיטא היא. כיוון דזמן המאוחר שלו, בזמן התמיד, הוא עדין בזמן המוקדם. אני לא בטוח שזה כזה מילתא דפשיטא, העובדה שהצלחתי להעביר איזה שיעור, כן? אבל בכל מקרה, כך אומר הראש. עכשיו, להלכה, השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, ולכן נפסק באור החיים, בסימן פ"ט, בסעיף א', כותב המחבר, ואני מקריא את לשונו, זמן תפילת השחר מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה, כי דכתיב יראוכם שמש, הוא מוסיף, זה לא מופיע ברמב״ם, הוא מוסיף את יראוכם שמש, ומתפלל מי שעלה עמוד השחר ועיר פני המזרח יצא. עכשיו כאן, שימו לב, אני לא אכנס לעובי הקורה, אבל אני רוצה לציין, שיהיו שתי מוקדי דיון סביב פסק השולחן ערוך. מוקד אחד, הבאתי פה מיד את דברי הפרי חדש, שהזכרתי אותו בשבוע שעבר, שהוא אוחז בשיטת רבנו חננאל והראש. והפרי חדש אומר שלדעתו זמן תפילת השחר לכתחילה, מתחיל בזמן התמיד, ולא בנץ החמה. כן, כך כותב הפרי חדש. הוא כותב, אני מקריא את לשונו, והעיקר הוא דשלושה זמנים יש להתחלת זמן תפילה. עיקר מצוותם מהנצח חמה וכבתיקין, תכתיב ירוחם שמש. עוד פעם, הנצח חמה הוא עיקר מצוותה בגלל המעלה של השמש, בגלל ירוחם שמש. לכתחילה יכול להתפלל משעלה עמוד השחר ועיר פני המזרח, מדידיו והתמיד. התמיד קובע תחילת הזמן, ומי הוא מתפלל משעלה עמוד השחר יצא. זו, אלו דברי הפרי חדש, אלא שבתוך המחלוקת הזאת, אם אני בעצם מתחיל את זמן התפילה בגלל הגדרות יום, ואם אני מתחיל את זמן התפילה בגלל שאני בודק מה זמן הקרבת התמיד, נכנסה מחלוקת נוספת, והיא בעצם מה ההגדרה של עמוד השחר. לא יודע אם שמתם לב, אבל אני קורא אותם את לשון השולחן ערוך. אם התפלל משעלה עמוד השחר ואיר פני המזרח יצא. לנו מתי זה עמוד השחר, ממתי בדיעבד יוצאים לפי השולחן ערוך? עמוד השחר ועיר פני המזרח. כלומר, יש לו הגדרה של עמוד השחר שכבר השמיים מוארים במידה מסוימת. לעומת זאת, הפרי חדש לא רק חולק בענייני מה מעצב את זמני התפילה, אלא הוא חולק גם ההגדרה של עמוד השחר, שכן לדעתו מי שעיר פני המזרח, שהוא מה שמתואר במשנה ביום שאז היו שוחטים את את התמיד, לדעתו זה אחרי עמוד השחר. שהרי מה הוא כותב הפרי חדש? אני חוזר לדברים שלו. הוא כותב שלכתחילה יכול להתפלל משל עמוד השחר ועיר פני המזרח. ומי הוא מתפלל משל עמוד השחר יצא? אז עמוד השחר הוא מוקדם יותר. ובאמת מי שיעיין במשנה ברורה בירוד אחר כך בסימן פתט יוכל לראות את זה. הבאתי פה את תמצית הדברים של הבעל הביאור הלכה של החופץ חיים, כן, שהוא כותב, הוא מביא את דברי הפרי חדש, אבל הוא מביא אותו קודם כל מהזווית שלדעתו זמן התמיד הוא מעצב את תחילת זמן תפילת שחרית, ואז הוא כותב שורה 21, מי שרוצה לעקוב. ואומנם לפי מה שכתבנו למעלה בקודם שהעיר לא יצא אף בדיעבד, אבל מאיזה סיבה לא יצא? כי לדעתו עמוד השחר הוא כשהעיר פני המזרח. אם כן, מוכח מכל הפוסקים דאף אחר שעיר לכתחילה אין להתפלל. כלומר, ברור שהשולחן ערוך חולק על הפרי חדש בתרתי ולא בחד, אבל שני הנושאים נכנסים פה, מה ההגדרה של עמוד השחר ומה ההגדרה של זמן תפילת שחרית. אנחנו פה התמקדנו במה מעצב את תחילת הזמן של שחרית. מה ההגדרה של עמוד השחר, זה מחוץ לגבולות הדיון בשיעור כזה. אני רק יכול להגיד שבכלל כל נושא הלוחות ואיך קובעים את הזמנים, איך מתרגמים את המושגים של חז"ל למושגים אסטרונומיים ואיך קובעים את הלוחות, זה עניין מאוד סבוך ויש לגביו הרבה חילוקי דעות. די להסתכל בלוחות, אתם יודעים שיש לנו בית הכנסת לוח דו חודשי, אז אני לא יודע מה אני מדבר מחר, כאילו השבת זה נראה לי כאילו עוד שנות אור, יש כך הרבה מה לעשות עד שבת, כן? אבל אז בא פתאום ג'רי, שהוא שואל אותי בעוד חודשיים ומה הולך להיות, אני לא יודע, כן? אבל הוא כבר יודע מה היה שנה שעברה, כי הוא שומר הכל. אז הוא כבר התחיל לדבר איתי על התחלת הצום של 17 בתמוז, כן? מתי לכתוב התחלת הצום, כן? לפי איזו שיטה? אז שם כולם רוצים שעמוד השחר יהיה מאוחר, נכון, כן? מנופי אביב, הרב שם קולבסקי בלוחות, הוא בוחר את הזמן הכי מאוחר, 72 דקות לפני הלוח, פה תמיד קובעים 90. אמרתי לו שאני לא פנוי עכשיו ללמוד את כל הנושא, אבל זה נושא מאוד לא פשוט, המון המון שיטות, אולי פעם יהיה אפשר לעסוק בזה. בכל מקרה, הלכה למעשה זה מאוד מאוד מעשי היום בעניין שהוא משפיע על החיים שלנו בהתנגשות עם מושגי ההלכה, כי עברנו לשיטת חיים שונה. אנחנו חיים לפי שעונים מכניים, אנחנו חיים לפי שעות קבועות, אנחנו לא חיים לא לפי אף אחד מהשיעורים האלה. כלומר, בעולם שלהם, אתה מדבר על עמוד השחר, עיר המזרח, זה פחות או יותר ההתנהגות שלהם מתאימה לשינויים שחלים בהם, וכנ"ל עם שקיעת החמה, עם התזוזות בין החורף לבין הקיץ. אנחנו עם שעונים מכניים באותם שעות, במהלך כל השנה רוצים לקום, רוצים להתפלל, רוצים לאכול ארוחת ערב, רוצים לחזור מהעבודה, וזה יוצר התנגשויות, שאחד מהם זה ההתנגשות הזאת. אנשים שצריכים להיות בעבודה עד שעה מסוימת, צריכים לסיים את התפילה עד שעה מסוימת, הנץ מתנגש להם. כאמור, זה רק זכרתי את זה פעם קודמת, מאבא זכרונו לברכה שמעתי שאפשר לסמוך על שיטת הפרי חדש, למרות שהשולחן ערוך פוסק נגדו. ואנחנו בכל מקרה לא נכנסים למחלוקת מה קורה לפני עיר המזרח, כי בכל הקונסטולציות שיש לנו בבעיה הזאת. בדרך כלל זה קצת לפני פסח, וזה מהלך החורף. יש שתי נקודות, בפסח לפני שעוברים לשעון קיץ, כאילו כשנמצאים בסוף החורף, זה קורה גם במהלך סביבות כסלב, טבת כזה, בסביבות חנוכה הבעיה מתחילה. הפערים הם לא כאלה שמישהו בכלל עובר את עיר המזרח. לפי הפרי חדש, אפשר להתפלל לכתחילה מהשעה הזאת. אני כמובן ממליץ על זה למי שיש לו לוחות זמנים שהם לא גמישים. אם יש מישהו גמיש, אני די גמיש, כן? אז אני אבוא הביתה, אז אני עובר לוותיקין לאותם שבועיים, כן? אבל כמו מי שזה לא יכול, הוא לא צריך להרגיש רע, הוא לא להרגיש שהוא לא בסדר. זה, יש על מי לסמוך. כמובן שיש עוד הקשרים, שזה שעת הדחק ממש, כנסיות, בנסיעות נזכיר עוד גורמים. ממש דברי הגמרא בלמד, האם עדיף להתפלל לפני הזמן במניין או במקום נורמלי או בדרך, בשדה תעופה, במטוסים, גם את זה צריך לשקלל. האם תפילה במטוס זה דבר מכובד, האם זה דבר רצוי? לדעתי לא. אז גם את הגורמים האלה צריך לשקלל בכל מקרה לגופו. אז עד כאן הסיכום קצר של הנושא הזה של מתי תחילת זמן שחרית. את רוב הלימוד היום נקדיש לסוגיה בשורה הבאה בגמרא, תפילת תשלומים. כפי שנעבור פה יחד על השקלא וטריא, השקלא וטריא של הגמרא בעצם פורסת בפנינו תובנות שונות, הבנות שונות של יסוד הדין הזה של תשלומים. איך זה עובד? מה זה הדין הזה? אז אני מציע, ניתן לשלבים בגמרא להוליך אותנו ולראות איך הגמרא תופסת את זה. כי הגמרא שואלת כך, וכולי אלמא עד חצות ותולה, דהיינו, האם באמת לא ניתן להתפלל שחרית אחרי חצות? והאמר רב מרי ברי דרב הונא ברי דרב ירמיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, טעה ולא התפלל ערבית. אנחנו בשורה הרחבה הראשונה בגמרא. טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל בשחרית. שתיים, שחרית, כלומר אם הוא טעה ולא התפלל שחרית, מתפלל במנחה. שתיים, אומרת הגמרא, דין הזה הוא דין המשנה. עכשיו האמת שהשאלה עצמה נשמעת משונה, כי התשובה שהגמרא תיתן היא לכאורה תשובה פשוטה, היא אפילו היא כזו פשוטה שלכאורה אין מקום לשאלה, שכן מה הגמרא מתרצת? כולי יום מצלי ועזי. נכון שאתה יכול בפועל להתפלל שחרית גם אחרי צהריים. אתה יכול. אלא מאי, עד חצות יהב אלי שכר תפילה בזמנה, מכאן ואילך, שכר תפילה יהב אלי, שכר תפילה בזמנה לא יהב אלי. אני אתרגם את זה למונחים פשוטים. אם אני שואל את עצמי, מתי זמן שחרית? אז מה התשובה? זמן שחרית הוא עד חצות. אתה יכול להתפלל שחרית גם אחרי חצות, זה לא אומר שזה... אז מה? זה בעצם מה שהגמרא אומר. אבל תרגום פשוט של דברי הגמרא, אתם מכירים את הבעיה, אם הבן שלך קם בשתיים בצהריים, מה להגיד לו? להגיד לו בוקר טוב, הוא יעלב. למה הוא יעלב? כי הוא יחשוב שאתה לועג לו. אם תגיד לו צהריים טובים, אז גם מה הוא יחשוב? גם יחשוב שאתה לועג לו. אז עדיף לא להגיד לו כלום, או להגיד לו שלום, איזה יופי לראות אותך, אבל הדבר...
גם זה.
גם זה הוא יעלב. קיצור.
שלום זה מספיק.
שלום זה מספיק. שלום. כאילו, הוא צריך לבחור את המילים, אבל... כאילו, כשאתה אומר לו צהריים טובים, מה אתה רומז לו? זה כבר לא הזמן, זה צהריים. אם אתה אומר לו בוקר טוב, אז אולי בשבילו זה בוקר, אבל הוא מרגיש את ה... אז, אבל, כלומר, התשובה שהגמרא נותנת היא מאוד פשוטה. המשנה מתארת את זמן תפילת שחרית, והדין של רבי יוחנן אומר שאם אדם פספס את הזמן הזה, הוא יכול להתפלל אותו אחר כך. זה מה שזה אומר. למה הגמרא בכלל חשבה מראש שיש פה סתירה? אז אומנם יכול מישהו לומר שהגמרא עניינה היבט המעשי. דיינו, לפי לשון המשנה, תפילת השחר עד חצות, אז אפשר להבין מזה שאי אפשר להתפלל אחרי חצות, ולכן הגמרא אמרה, זה נגד דין תשלומים. ואני אוסיף למי שעבר על הסוגיה, הדין של תשלומין הוא ממרה של רבי יוחנן. לאורך כל הסוגיה אנחנו נראה ממרות של רבי יוחנן. בסוף הסוגיה הגמרא תביא ברייתא, שפשט הברייתא הזאת הוא שאי אפשר להתפלל תפילת תשלומים. זה פשט הברייתא. פשט המשנה, מה אומרת הגמרא כאן הוא, לפי הקו הזה, שאי אפשר להתפלל אחרי חצות. או מילים אחרות, בואו נתרגם את זה למילים אחרות, באמת פשט ההלכה התנאית, כבר מי שלומד את דברי התנאים, מה הוא חושב? שאי אפשר. זה כנראה, זה חידוש המוראי, שעומד בהתנגשות עם ההלכה התנאית. המוראים חידשו שבתורת השלומין, הגמרא בעצם מעירה על זה בשאלה הזו, הוא לא סותר את השלומין, למה? כי הוא מסביר שהתפילה, ההלכה התנאית, מה היא מתארת? את הזמן של התפילה, בדברי הסוגיה, שכר תפילה בזמנה יהב אלי, צריך להתפלל עד סוף הזמן, אבל אתה יכול להתפלל גם אחר כך, אבל זה לא הזמן שלו. כן.
זה מתאים כמו שרב אמר, שתי גישות של נגד הקורבנות, נגד רצון של...
נכון.
זה הגישה של, לא משנה מתי, אין זמן.
מצוין. אז ויגי גם אומר פה, ואנחנו פשוט ניתן לגמרא בהמשך להגיד את זה בצורה עוד יותר ברורה, אבל כבר עכשיו אתה אומר, אתה מתחיל להריח, בואו נראה בהמשך את העניין, אתה מתחיל להריח שאם תפילה היא כנגד קורבנות, וזו אולי החשיבה התנאית, אז עבר יום ובטל קורבנו, אין שום אפשרות של תשלום. לא שמעתי שאפשר להקריב תמיד של שחר אחרי הצהריים, אם משום איזושהי סיבה לא הקריב אותו בבוקר. אני באמת לא מכיר אפשרות כזאת. לא רק אני לא מכיר, בסיכומים מהשיעורים של סבי הרב על ברכות יצא לאור כרך גדול רשימות שיעורים, גם הוא שם אומר, לא מכיר אפשרות כזאת, שאפשר להתפלל אחר, ואז הוא בוויגי, אולי אם אני שואל את עצמי, פשט דברי התנאים, שאין תשלומים, כי תפילות כנגד קורבנות, הזמנים הם מחייבים, מי שפספס, פספס, כן? זה נכון. מה שאני גם אוסיף זה דבר נוסף, שאתה אומר יש פה בצבוץ של רחמה, ובעצם מה הגמרא אומרת, למה אפשר להתפלל תפילה שלא בזמנה, מאיזה סיבה? אז אתה אמרת הסבר אחד, אני רואה מיד הסבר אחר של הרמב״ם. אתה אמרת כי תפילה היא רחמה, כי יש בתפילה שני יסודות, מצד תפילה כנגד קורבנות הזמנים קבועים, מצד רחמה תמיד להתפלל, זה יפה. הרמב״ם הכניס פה גורם נוסף בחידוש די גדול שלו, שהוא באמת חידושו של הריף, שעוד נעמוד על היבטים שונים שלו כשנגיע להמשך הפרק לעסוק במחלוקת רבי יהודה וחכמים על זמן מנחה, אבל אז זה יובן יותר. כרגע אני רק אעיר לפסק הרמב״ם בפרק ג' הלכה א', שם הרמב״ם כותב, אני מקריא דבריו, הוא כותב שזמנה עד סוף שעה רביעית שהוא שליש היום, ואם עבר או טעה והתפלל אחר ארבע עד חצות היום, יצא ידי חובה תפילה, אבל לא יצא ידי חובה תפילה בזמנה. הרמב״ם פה, זה בעקבות הריף, פוסק שלמרות שההלכה כרב יהודה שזמן תפילה הוא עד ארבע שעות, אבל אפשר להתפלל אותה עד חצות. ואז, והוא משתמש פה גם ממש כמעט בלשון הגמרא שלנו, מה הוא כותב? יצא ידי חובה תפילה, אבל לא יצא ידי חובה תפילה בזמנה. עכשיו תשמע את הנימוק שלו, הוא קצת שונה מדבריך, אלא אם כן נרכיב אותם אחד אל השני, שכשם שמצווה תפילה מן התורה, כך מצווה מדבריהם להתפלל אותה בזמנה, שתקנו לחכמים ונביאים. מה הרמב״ם מכניס כאן, שהוא לא לגמרי דומה לרחמי מול הקורבנות? שם המכניס כאן הוא שלשיטתו, מדאורייתא צריך להתפלל פעם ביום, וזמני התפילות הן מדרבנן. מה הוא בעצם מסביר פה? שאדם שמפסיד את זמן תפילה, הוא לא מצליח לקיים את התקנה של חכמים. החכמים אמרו שהזמן עד ארבע שעות, אז אתה לא מקיים תקנת חכמים. האם תקנת חכמים, זה שאתה לא מצליח לקיים אותה, צריכה למנוע ממך מלקיים את המצווה של התורה? כלומר, מי שמתפלל ב-11 בבוקר, אתה מתפלל מנחה, שאלה טובה מאוד, אבל לפחות זה לשון, אתה בעיר הערה מצוינת. כלומר, שנגיד לו, פספסת תקנת חכמים, אתה שואל, רגע, חכמים יגנבו לי את הדאורייתא? לא, תתפלל מנחה. ואז אתה מקיים את הדאורייתא גם כן.
אין לך למה להתפלל שחרית, בכל מקרה, אם הוא לא מקיים את המצווה דרבנן, אז מה זה משנה?
שאלה טובה מאוד, אבל זה מה שכתוב ברמב"ם. כלומר, אם אני קורא עוד פעם לשון הרמב"ם, שכשם שמצווה תפילה מן התורה, כך מצווה מדבריהם, להתפלל אותה בזמנה, שתקנו לחכמים ונביאים. אז הוא כותב כך, צריך להקפיד על הזמן עד ארבע שעות, כדי לקיים מצוות חכמים, אבל יש גם תפילה מן התורה, ופה האמת נכנס מתח שהוא קיים בעוד מקומות. האם כשיש תקנה דרבנן על שרוכב על גבי מושג בסיסי יותר דאורייתא, האם המושג דאורייתא הראשוני ממשיך לשמש אותנו או שהוא נעלם, כמו הוא נבלע בדרבנן, או הדרבנן מלמדים אותי איך לקיים אותו, ואין יותר אופציה להגיד אני רק דאורייתא. כן, אין אופציה כזאת. אבל הפרשנות כאן של הרמב״ם לשכר תפילה וזו לא לזמנה, הוא לא רוכב על רחמי מול קורבנות, אלא רוכב על דאורייתא מול הדרבנן. כן, בבקשה, הוא לא ראית הצביע קודם. כן, אוקיי, פה אתה שואל שאלה מצוינת, אז אולי אתה רוצה גם לשאול לפני כן? אותה שאלה רצית?
לא, לא, אני רק רוצה לשאול ששפת הגמרא לא מתייחסת לשאלה. אם כל היום המצרי, זאת אומרת שזה לא תתלומם, זה תפילה בעצמה.
הרמב״ם לא מסתדר עם הדבר
הזה.
הרמב״ם לוקח את המונחים של
הרמב״ם,
לא מסתדר עם
הדבר הזה. נכון, לא טענתי שהוא מסתדר עם הגמרא. אמרתי שהוא ממשיך פה דברים של הריף. אם אתה שואל מה המקור של הרמב״ם, אז זה כנראה לא הגמרא כאן, אלא אני רמזתי קודם, זה יהיה יותר מובן שנגיע לדף כ"ז, אני רק אסביר. הרמב״ם פה יש לו שיטה שאתה ההלכה כרבי יהודה, אבל אפשר להתפלל כמו חכמים, כמו מי ששואל אותי, לורנס, מה פשט המוסד המוזר הזה, שאומרים לך, הזמן הוא עד 4 שעות, אתה יכול להתפלל עד חצות, לפי עניות דעתי, ההסבר הפשוט ביותר הוא, אתה יכול עד חצות, לא מדיני תשלומין, זה בכלל לא קשור לתשלומין, אלא מדין מה אתה יכול להתפלל עד חצות? כי לפי חכמים, זה הזמן. כלומר, הרמב״ם מאפשר להתפלל כמו חכמים. היות ויש דעה שזה הזמן של שחרית, למרות שפסקתי נגדה. אתה אבל יכול לעשות כמו הדעה אחרת. עכשיו, פה צריך לשאול את עצמי, מי שמע על דבר כזה? אם פסקו כמו רבי יהודה, אז מה צריך לקרות לחכמים? סליחה על הסלנג, יוצאים מהמשחק, כאילו לא מתחשבים בהם יותר. אבל מה התשובה היא? למה אפשר להתחשב בהם? כי גם רבי יהודה, סך הכל, מה הוא מגביל את הבנה? וזה קצת התשובה לשאלה שלך. מה התשובה לשאלה שלך? עקיבא, נכון?
כן.
מה התשובה? שלו רק היה עומד פה הדורייתא מול הדרבנן, היו אומרים, נגמר שחריס. הסיבה ששחרית לא נגמר זה כי לפי חכמים זה עדיין הזמן. כלומר, פה אני באופן יוצא דופן אני פוסק כמו דעה אחת ומשאיר את הדעה האחרת. הסיבה שאני משאיר את הדעה האחרת היא כי זה רק דרבנן, והדעה האחרת כאילו אני משתמש בה בשביל כאילו הדאורייתא, ולכן זה בתורת שחרית. כלומר, אם אני צריך לענות לשאלה של לורנס בתורמה אני מתפלל עד חצות, זה קורה לי עם הילדים בבית לא מעט, קמים, לא מקפידים זמן תפילה, ועדיין אפשר להתפלל, הנה הרמב״ם הזה. אז התשובה היא, זה לא התשלומין הרגיל, זה מודל ברור שאתה מתפלל אותו בתורת מה? בתורת שחרית. או אני אומר ככה, הצליל הברור בשאלת הגמרא, וזה מה שרציתי לומר קודם, זה מה הכוונה שאתה יכול להתפלל אחרי הזמן? אתה מתפלל אותו בתורת שחרית, זה שחרית מאוחרת. בסדר, זה מובן? אנחנו רואים בהמשך אפשרויות אחרות. זה שחרית מאוחרת. לעומת זאת, כשאני קורא את תשובת הגמרא, אני תוהה אם הגמרא עושה מהפך מושגי. למה? אני רק אגמור את המשפט ואז תשאלו, בסדר? שכן, שאלת הגמרא, בוודאי הגמרא, אין שאלה בגמרא אם אתה לא חושב שזה שחריס. זה שחריס ב2 בצהריים. זה שחרית, ב3 בצהריים. אבל זה שחרית, לכן מה אמרה הגמרא? מה אתה אומר לי עד חצות? אפשר שחרית גם אחרי חצות. אבל השאלה היא איך לקרוא את התשובה. כי כשמה אומרת הגמרא? כוליום המצלי ואזיל. עד חצות יאב אלי שכר תפילה בזמנה, מכאן ואילך שכר תפילה יאב אלי. האם כאן הגמרא נפרדת משחרית? ומה היא אומרת לי? אתה לא מתפלל אותו בתורת שחרית, כי באמת זמן שחרית הוא... אתה מתפלל אותו בתורת מה? כי אפשר להתפלל מתי שאתה רוצה, כי תפילה היא כל יום. אבל אומר ככה, שאלת הגמרא ודאי הניחה שזה שחרית מאוחרת, ותשובת הגמרא אולי משנה את כל התפיסה. כן, בבקשה, משפחת שושן. Ladies first, כן. בבקשה, כן. נכון, ולכן כבר עניתי על זה, מה שלדעתי ההסבר, שזה בגלל שזה לפי חכמים עדיין הזמן, בלי הגורם הזה את צודקת.
לא, אבל זה לא חכמים.
נכון, רק עד חצות. הרמב״ם הזה שאני הקראתי פה, הוא לא תשלומין ברגיל. תשלומין הרגיל, אנחנו נעמוד על זה, אם נגיע לזה היום. נראה לי שלא נספיק. בתשלומין הרגיל, צריך להתפלל מנחה ואחרי השחרית. כאן אתה מתפלל שחרית לבד. זה שונה לגמרי. זה באופן ברור שחרית מאוחר. אמנם, הכסף משנה, אני מקריא לכם, מתאר את זה כתשלומין. כך הוא אומר, הוא כותב הכסף משנה, ונראה לי הטעם, וכיוון בקיים על הנטעה ולא יתפלל שחרית, מתפלל מנחה שתיים, ויוצא ידי חובתו שחרית, כל שכן עד חצות, דקתי לא מעט הזמן תפילת מנחה. מדבריו משמע שזה דין של תשלומין. נגיד לכם מה הנפקמינה, שצריכים עוד המשך הגמרא, הנפקמינה הוא תשלומין, הגמרא תגיד בהמשך, הוא רק בטעה, הוא לא במזיד. אם אדם מזיד יכול להתפלל אחרי 4 שעות לפי הרמב״ם. עוד נפקמינה שרצו ללמוד. האם מדברי הרמב״ם פה אפשר לדייק שאפשר להתפלל תשלומין בלי שמתפללים לפני התפילה נוספת, שאנחנו נראה את זה בהמשך. לעניות דעתי, הרמב״ם פה בעליל לא בונה על תשלומין. אני חושב שמה שאומר הכסף משנה הוא מאוד דחוק. הוא בונה, וזה בגלל, ואני אומר, נביא את זה רק בדף חף זין, כי זה חוזר על עצמו, המבנה הזה גם בהמשך הפרק. הוא בונה על זה שאתה יכול לעשות כמו חכמים. זה המודל. זה לא מודל תשלומין. כי יש מי שחושב שזה עדיין שחרית, אבל המודל של הרמב״ם הוא השחרית המאוחרת. זמן שחרית הוא עד 4 שעות, ואתה עד חצות יכול להתפלל שחרית, כחכמים אומרים זה שחריס. תשלומין יכול באמת להיות שמה, זה כבר לא שחרית, זה משהו, זה משהו אחר.
מנחה פעמיים,
זה אולי מנחה פעמיים, אולי זה תפילה סתמית שאין לה בכלל הגדרה. כלומר, אולי, כן, משה, כן.
זה מסתדר עם החילוקים דאורייתא ודרבנן.
מה מסתדר?
נכנס על שאלות של סופי רבנן ורבי יהודה.
הרמב״ם.
כן, אבל גם כן קראת שאמרת שהרמב״ם אומר שהחילוק זה חילוקים דאורייתא וחילוקים דרבנן.
הוא כותב את זה.
אז בסדר, אז איך זה משתלב? הייתי חושב שהחילוק, לפי הרמב״ם, מה החילוק דאורייתא? לא ממודד.
פעם ביום. פעם ביום.
פעם יום מה? לומר מה?
מתפלל תפילה עם מבנה של תפילת העמידה. הוא כותב את זה מפורש בפרק א'. כן, אני אקריא את זה. בוא תשמע, זה צריך את המבנה של תפילת עמידה, לא סתם להגיד מה שבא לי. רמב"ם כותב בפרק א', אני מקריא, הוא כותב, חיוב מצווה זו ככה, מדאורייתא, כן? שאדם מתפלל או מתחנן בכל יום, עכשיו תשמע מה הוא אומר, מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכים שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח כבודה להשם על הטובה שהשפיעה לו, כל אחד ואחד פי כוחו. זה מבנה ברור של תפילת עמידה. שבח, בקשה, מודיה. כך הוא כותב.
אבל, תפילה, דרעית, אז מה יכול להיות כל די חצות לנדחה גדול?
לבנתי.
יש חצי שעה שיש על להתפלל, לא מנחה ולא שיש לא מנחה. אבל לפי הרעון יש חיוב דרעית, אה? עדיין אפשר להתפלל.
אז אתה רק שאתה יודע, בנושא הזה של החצי שעה הזאת, יש רשי בפסחים, לדף מלכת, ובשימן, נכון? שערכי בעגר מאיר על זה, שזה רק מדרבנן, שמדורייתא אפשר להתפלל מנחה כבר בחצות. ואז החור הזה נסתם, אוקיי?
אז למה צריכים את כל השיטת הרבנן? אפשר לומר פשוט שכל היום אפשר להתפלל 18 עד שלא התפללת. ואם זה לפני חצות, אז קוראים לזה שחרית, אבל זה לא משנה כל כך.
שאלה טובה, אבל בכל מקרה אני מציע שיתקדם קצת בגמרא. אני רק מסכם שמשאלת הגמרא יש סביב שזה שחרית מאוחרת. מתשובת הגמרא אפשר להבין שהגמרא דוחה את זה. הריב והרמב״ם אימצו את המודל הזה של שחרית מאוחרת בזה שהם לא אמרו אותו על תשלומין, אמרו אותו על מ-4 שעות עד חצות. הכסף משנה חשב שזה מדין תשלומין, כך הוא חשב. אבל אני חושב שברמב"ם די ברור שזה שחרית מאוחרת, בגלל שזה עדיין זמן שחרית לפי חכמים. אני אסביר את זה הרבה יותר כשנגיע למנחה, לדעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, נראה שמה שהרמב"ם שם יש לו אותו מודל. הוא כותב שזמן מנחה הוא כמו רבי יהודה, ואפשר להתפלל כמו חכמים. זה מודל חוזר ברמב"ם, זה לא, לכן זה לא תשלומין, אני חושב, ברמב"ם. נכון, גם מי שמתעניין באחרונים, הנציב במרומי שדה, שמתי את זה בעמוד האחרון, תסתכלו אחר כך, לא נקרא את זה פה, וגם סבי הרב בסיכומים של השיעורים, הם שניהם דנו בשאלה הזאת. האם הרמב״ם והריף אחרי ארבע שעות זה מדין תשלומין. מעניין הוא שהנציב עצמו, וננסה לחשוב על זה בהמשך, הנציב עצמו אומר שלמרות שזה, גם אם זה בדין תשלומין, ברור שגם מזיד יכול להתפלל, למרות שהגמרא תגיד בהמשך שתשלומין מזיד לא יכול. צריך לחשוב על הדברים של הנציב. בכל מקרה, בואו נמשיך בשלב הבא בגמרא. אומרת הגמרא, איבעיה לו, טעה ולא התפלל מנחה, מהו שהתפלל ערבית שתיים. וישימו לב שהממרה של רבי יוחנן, מה היא תארה? אדם ששכח ערבית. אני לא פתחתי פה היום את תיבת הפנדורה, שאם תפילת ערבית רשות, אז למה מי ששכח ערבית צריך להתפלל תשלומין? אני רק אומר, בלי נדר נגיע לסוגיה של תפילת ערבית רשות, אנחנו צריכים לזכור למלא את החור הזה. אוקיי? אז יש בזה הרבה דעות בראשונים, ודברים מאוד מאוד יסודיים. אבל לדידינו, רבי יוחנן תיאר שכח ערבית שחרית שתיים, שכח שחרית מנחה שתיים. מה הוא לא תיאר? שכח מנחה, מה עושים? עכשיו הגמרא חושבת שאולי יש סיבה למה הוא לא הזכיר את זה. אומרת הגמרא כך, טעה ולא איבעלו, טעה ולא התפלל מנחה, מהו שהתפלל ערבית שתיים? אם תמצא לא אמר טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית שתיים, משום דחד יום ההוא, דכתיב הערב והבוקר יום אחד, אבל אך התפילה במקום קורבנו, וכיוון דעבר יומו בטל קורבנו, או דילמה כיוון דצלותה, עכשיו זה כתוב ויגי, כיוון דצלותה רחמה היא כל אימא דבי מצלי ועזה. בואו נעמוד באמת הדברים הנפלאים, החקירה הזאת של הגמרא, וגם על הבעיות שלה. כן, שפה באה הגמרא, ובעצם היא מצביעה על כך, שאולי היסוד של תשלומינו, שאני נמצא בתוך אותה יממה. כרקע לזה חייבים להזכיר תוספתא בברכות בפרק ג', מי שרוצה לראות הבאתי את זה בשורה 60, שם תוספתא מעלה על דעתה, אחרי שהיא מוכיחה שלא צריך להתפלל כל היום אלא שדי להתפלל שלוש פעמים ביום, כמו שרואים מדניאל, שואלת התוספתא, יכול יהיה כל עולם כולם לבת אחת, אולי בן אדם צריך להתפלל אחד אחרי השני את שלושת התפילות. הידעיה הכהן, מי שמכיר אותו, בוגרי הר ציון, אבא של הרב רם הכהן, הוא איש ירושלים, אז הוא סיפר לי בילדותי, אני זוכר, הוא הכיר במחנה יהודה חנווני, שהיה קם בבוקר, מתפלל שחרית, מנחה וערבית. היה אומר, אני לא יודע אם אני עסוק בזמן מנחה, אז אני עכשיו כבר עושה את זה. עכשיו יש לזה, בעצם מה שנאמר פה הוא, שלכל יום יש שלוש תפילות. נכון שלכתחילה מה צריך לעשות להן? לפזר אותן, אבל הן כולן שייכות לאותו מסגרת זמן. אז אולי, אומרת הגמרא, מה בנו את השלומים? שאני עדיין נמצא בתוך מסגרת הזמן. כלומר, בואו נחזור לדיון הקודם, שאלנו, האם תשלומין זה עדיין שחרית, או האם תשלומין זה כבר משהו אחר? מה נגיד בצד הזה של הגמרא? שהגמרא אומרת, אתה יכול להתפלל תשלומין כי זה עדיין הזמן שלו. כמו נכון, לכתחילה צריך להתפלל שחרית בזמן שחרית, ערבית בזמן ערבית, אבל יכול להיות שהסיבה שאתה יכול עדיין להתפלל שחרית בצהריים, או כי אתה עדיין בתוך אותו יום, זה עדיין במידה מסוימת הזמן שלו. אבל אם עברתי יממה, עברתי ליממה הבאה, נגמר הזמן. אם נגמר הזמן, איזה כלל אני מכיל? על מה אני מכיל? אני קורא תפילה במקום קורבן, כיוון דעבר יומו בטל קורבנו, ודילמה, כיוון דצלות הרחמי, כל אימא דבי מצלי ועזה. וכאן הגמרא מניחה מה שוויגי אמר קודם, שאם תפילה בנויה על רחמי, אי אפשר לכבול אותה בלוחות זמנים. או בלשון אחרת, אני לא צריך לומר לעצמי, זה עדיין הזמן שלו. זה עדיין שחרית, כי זמן שחרית עוד לא נגמר, כי אני עדיין בתוך אותה יממה. למה אני יכול לומר לעצמי? תפילת רחמי לא כבולה בזמנים. בהקשר הזה כדאי להזכיר, הבאתי את זה בדפים, מי שרוצה לראות, הגמרא בדף חף עמוד ב', זה שורה 64, שהיא עוסקת במשנה, שאומרת שנשים חייבות בתפילה, אז הגמרא שם מסבירה, חייבות בתפילה, דרך מינינו, מה עוד את אימא, הוא ילוכתיב בערב, הבוקר וצהריים, כמצוות עשה שהזמן גרם דמי, כמה שמלן, כלומר יש פה התנגשות ברורה גם בגמרא וכה, בין ערב, הבוקר וצהריים, שיש לו צליל ברור של זמן, מול רחמי, שהרחמי אומר לא זמן. עכשיו פה אני הבאתי, תוכלו לעיין, יש להבין את הקמה שפונן של הגמרא, ברמב"ם יש שני ניסוחים שונים מאוד אחד מהשני. בפירוש המשנה בקידושים, כשהרמב"ם עוסק בכלל שנשים פטורות מצוות עשה של זמן גרמה, אז הרמב"ם אומר, הכלל הזה הוא לא באמת כלל מחייב, יש לו המון יוצאים מן הכלל. כן? למשל, הוא אומר, אני אתן לך רשימה שלמה של מצוות עשה של זמן גרמה, שנשים חייבות בהם, ואחד מהם ברשימה זה תפילה. אז איך הרמב"ם מפרש? באמת תפילה זה מצוות עשה של זמן גרמה, ואף על פי כן, בגלל שהוא רחמי, מה אני אמרתי לעצמי? ואני אומר את זה בצורה הבאה, עכשיו תשמעו גם צליל שיוצא פה לתשלומן. רחמי בעצם שובר את הכללים. מה אני אומר לעצמי? לפי הכללים אישה פתורה. אז למה אני אומר רחמי? אז אם אני אחזור לשיעור הראשון לפני שבועיים, משתמש למונחים, נגיד הפילוסופים של סבי הרב, הוא תמיד דיבר על תפילה כצורך אנושי. תארו לעצמכם שאי אפשר להתפלל. אלוקים אין לו שלושות קבלה, הוא לא מרשה שידברו איתו. למה? הוא איש, לא איש, הוא חשוב. בני אדם לא מבלבלים לו את המוח, כן? למי תפנה כשקשה לך? למי... הרחמי בא ואומר, זה צורך חיוני, או, אז במילים פשוטות, מה נאמר? לא יכול להיות שבעל פורמליזם הלכתי, שהחלטנו שנשים פטורות מכל מיני מצוות, שנמנע מהם את ה... את היכולת הזאת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה כמו, אם רוצים דוגמה, הכללים של רבי יהושע בן לוי שמחייבים נשים במצוות של פרסום מניסה, לאפן היו באותו הנס. מה הוא בעצם? אני יודע לפי הכללים שהאישה פטורה ממצוות מגילה כזמן גרמה, פטורה מארבע כוסות, פטורה מנר חנוכה, אבל מצוות כאלה שהן קיומיות, שהן באות לבטא את ההודעה של אדם על ניסים, על זה שהוא חי, מה, הדבר הזה נגיד רק תופס לגברים? זה לא יכול להיות. עכשיו, במובן הזה הרחמי, איכשהו מוצג ברמב"ם שם, הרחמי בא ואומר, תפילה הוא עניין קיומי. מה אני יכול לומר על תשלומים כבר בהקשר הזה? אולי למה מאפשרים לך תשלומים? בעצם מאפשרים לך, נותנים לך זכות, מה לעשות? פספסת, אז מה אומרים? אנחנו נעזור לך שלא תפספס דבר כל כך קיומי. כמו למה רחמי? רחמי הוא לא רק שאני לא קבול בזמן, רחמי אומר, מה, אני אקח ממך את זה? אני אגיד לו, עכשיו לא מתפללים, היום אין לך תפילה. אני יודע שרוב האנשים פה לא מרגישים ככה, אני יודע את זה, כן? אבל הצליל הזה של רחמי, הוא בא ואומר, בן אדם צריך להתפלל, או, אז אני נותן לו את זה, נכון, או פספס, או... ברמב"ם במשנה תורה הצליל אחר לגמרי. ואז אתה תאהב יותר, כן.
זה העניין של הרחמי, זה פשוט, ואמרתי את זה לרק בפני שבועיים.
אני יודע.
אפשר לקחת את זה יותר רחוק. למה אתה צריך לעשות תשלומים? מי אמר מה אומרים בכלל? למה צריכים להתפלל שלוש פעמים ביום? מתפללים מתי שרוצים. אז מה? שפספסתי, אין תשלומים. אני מתפלל מתי שאני רוצה. וגם למה זה קבוע? זה הבעיה עם הרחמי, לדעתי.
נכון. אתה בעצם טוען שהרחמי, איך שתיארתי אותו, מתאים לתפילות בעת צרה ולא מתאים לתפילות קבע, או תרשה לי להיות דוגרי, בסדר? אתה אומר, בטח רוב מי שיושב פה בחדר אומר, יש לי כל כך הרבה תפילות, לא נורא שאיך את פחות, נכון? בתור מישהו שלא פספס תפילה מימיו, לא פספס הנחת תפילין מימיו, אני לא רוצה לדמיין מה מרגיש בן אדם שפספס, ואז מה הוא אומר לעצמו? רק תנו לי, אתה רץ אחרי הרכבת. אבל אני מסכים איתך שהרבה מאוד בני אדם, והתיאור לא מתאים. אבל אלו המילים של הגמרא, רחמי האלה. כלומר, אלו המילים של הגמרא, ואני רק אוסיף, אבל שהרמב״ם במשנה תורה באמת מדבר אחרת, אולי אתה אוהב את זה יותר. הרמב״ם בהלכות תפילה כותב שתפילה היא מצוות עשה, שלא הזמן גרמה. אבל מה כמובן מאפשר לו להגיד את זה? עוד פעם המשחק עם הדאורייתא מול דרבנן. כלומר, היות וקבע הוא דרבנן, אז נשים חייבות מדאורייתא, כי הדאורייתא הוא לא זמן גרמה, ואז אולי זה יותר רחמי במובן שאתה מדבר עליו. למה? כי הוא לא כבול בזמנים, וזה נכון. אבל בכל כך, אם אנחנו נשכח את דברי הגמרא שם בדף חף, ונראה שרחמי הוא עומד מול ערב הבוקר בצהריים, זה מה שנאמר. כלומר, לפי תפילה ערב הבוקר בצהריים הייתי צריך לפתור נשים, כי אי אפשר לדרוש מנשים ערב הבוקר בצהריים. אבל רחמי, מה, אני אפתור אותה? אז במידה מסוימת פה יש לנו גם מישהו שצריך להיפטר מהתפילה. למה הוא צריך להיפטר? לא כי הוא פטור, אלא כי הוא החמיט, כי הוא פספס. אבל אומרת הגמרא, הרחמי אומר, אתה רוצה להתפלל מתי שאתה יכול, אבל הצליל שיש כאן לתשלומין, הוא צליל שאני נותן לאדם את הזכות לא להפסיד את התפילה שלו. זה ככה נשמע. לעומת זאת, הצד השני שמדבר על את עדיין באותו יום, הוא מדבר בשפה שונה לגמרי. בעצם הוא אומר, אולי זה עדיין הזמן, מה שקשה מאוד בדברי הצד הראשון, וננסה לתת איזה כיוון מיד, רק רוצה לגמור את הגמרא קודם, זה שהגמרא מסבירה למה בצד הראשון לא כל אדם שהפסיד תפילה נגיד לו שהוא יכול להשלים אותה. בעצם אנחנו לא מדברים בשפה שוואו, תפסיד תפילה, וואו, כן? למה? כי זה מקום קורבן. ותפילה היא פחות עבודה שבלב. תפילה היא יותר פולחן עם זמנים. ומי שמאבד את הזמן מאבד. מה שלא ברור הוא, אז למה אפשר מי בתוך אותה יממה? אני קודם הזכרתי. מי שמע שאם לא הקריבו תמיד של שחר, אפשר להקריב אותו? אז נכון, צריך להגיד שמה משמע מדברי הגמרא כאן, שזה לא דין של בוקר ובין ארבעים, אלא לכל יממה יש שני תמידים. וזה דין ביום, ככה צריך לומר. ומה שרשי אומר את זה? בינו מקריבו ביום אחר, עם זמנו קבוע, כמו יש שתי גרסאות ברשי. כן, כמו מוספין או תמידים.
לא עושה כגאולה.
כן, אבל אני אומר בצורה הבאה, יש פה שאלה שצריך לפתור אותה. אם בקורבנות באמת קיים מושג כזה של תשלומין, שהוא בתוך יחידת זמן מסוימת, התשובה לדעתי כן, שיש. אני גם מציע, מאיפה לדעתי הגמרא לוקחת את זה? רבה שברור שבשני הצדדים כאן עולים שני מודלים שונים של תשלומים. מודל אחד שאומר, זה עדיין הזמן שלו, אבל אם פספס את הזמן, forget it. ומה המודל השני אומר? רחמה, מתי אתה רוצה להתפלל, אתה יכול להתפלל. תשלומים כאילו משחרר אותך מכבלי הזמן. זה בעצם מה שנאמר פה. עכשיו פה הגמרא מכריעה חד משמעי. תראו מה היא מכריעה. אומרת הגמרא, תשמע, ואמר רב הונא, בר יהודה, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, שימו לב שגם פה זה רבי יוחנן, טעה ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתיים. מפורש. ואין בזה משום דבר יום הבטל קורבנו. זה ברור שהממרה הזאת נוסחה מתוך היכרות עם האיבאיה, כן? כלומר, היא כאילו נלחמת באהבה אמינה. אבל זה מסיים את הגמרא, מי טבעי, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמה של ערבית וקריאת שמה של שחרית, או תפילה של ערבית או תפילה של שחרית. וחסרון לא יוכל להימנות זה שנמנו חברה ודבר מצווה לא נמנע עמהם. בואו נקשיב גם קצת לדברי הברייתא הזאת ברמה קיומית. צד אחד נורא נחמד, כמו שאמרתי לפני 10 דקות, על שבן אדם לא יפסיד והוא לא יפספס ונותנים לו הזדמנות. מצד שני, בן אדם שאף פעם מחכים לו ואף פעם הוא לא מפספס, אתם יודעים מה קורה לו? הוא אף פעם לא בזמן, כן? הרכבת יוצאת בזמן. מה קורה למי שפספס ב10 שניות? תחכה שעה בתחנה. מה קורה כשאני מסיע את הבת שלי לבית ספר? אני מחכה עד שהיא מוכנה. נכון? זה מונית, לא? אני צריך גם להגיע לאיזשהו מקום? יש לי לוז? רחמה, קרחמה, אבל בנות, כן? אבל צריך לדעת, שפת התשלומין או הרחמה, הוותרנות, הסלחנות, היא גם בעייתית. שפה יש ברייתא מאוד חדה. מה ברייתא אומרת? בוא נקרא. חסרון לא יוכל להימנות, כשיש הזדמנות בחיים, מה צריך לעשות לה? לנצל אותה ולא לדחות. כן, זה מי שנמנו חברה בבר מצווה, למה אתה לא מצטרף? אתה אומר אחר כך, אתה ממשלט את עצמך כל מיני דברים. לא, וגם קריאת שמע, יש בוקר, צריך לעמוד בזמנים, רק שפת הברייתא הזאת מאוד נחרצת נגד האפשרות של תשלומין. עכשיו אמרתי לכם קודם, זה פשט דברי התנאים. לא מכירים תשלומין, גם פשט המשנה הוא שאין תשלומין. אז זה מתרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, כל הזמן רבי יוחנן, אנחנו מעסקינם שביטל במזיד. מי שמבטל במזיד, אין לו אפשרות של תשלומין. אמר רבה שידי קנמי לקטני ביטל, שזה לשפת מזיד, ולא קטני טעה. ובאמת כל הממרות של רבי יוחנן, מה מדברות על? על טעה. עד כאן הגמרא. אני ברשותכם רוצה לתת קצת רקע עכשיו על תשלומין. לעשות בעיקר לפצח מאיפה באים המודלים, מאיפה מגיע תשלומין. וגם לראות את זה על רקע קצת יותר רחב. ואני רוצה להתחיל מכך שפשוט עשיתי חיפוש פשוט, לחשוב מאיפה אני מכיר תשלומין בתנאים או לפני כן. אז האבא של התשלומין מופיע בתורה כבר, וזה כמובן פרשת פסח שני. זה האבא של התשלומין. אנשים שהחמיצו את פסח ראשון כי הם היו טמאים לנפש אדם, לא יכלו, והם באים למשה רבינו ומים בעצם מתלוננים, למה היא גרה? והם מקבלים סוג של מועד ב', שלא יודע אם אתם מכירים את מערכת האוניברסיטאית בארץ, בארצות הברית אין דבר כזה מועד ב', יש מעוות לא יוכל לתקון. תבוא למבחן, תגיש את העבודה עד היום האחרון של הסמסטר ותהנה בקיץ. יודעים מה קורה בארץ? מלחמת יום כיפור, מילואים, אנשים לא נמצאים, אז חילקו מועדי ב', ואז באו ואמרו, אז לכל סטודנט מגיע מועדי ב', אז מה אם אחד היה במילואים ולא קיבל הזדמנות למועד א' וב', אז מה יש היום? אתם יודעים מה יש? יש מועד ג'. אני אומר לכם כמורה במכללה, אני אומר לכתוב שלושה מבחנים על קורס אחד, וצריך שהמבחנים יהיו קצת שונים, ואז למועד ג' יש אחד שנרשם כי הוא לא אהב את הציון שלו במועד ב', ואז הוא לא בא למבחן גם. כן? אבל בארץ כולם אוהבים את המועד ב', ג', כאילו, אין לוחות זמנים, כולם מאחרים לכל מקום, מכירים את זה, נכון? עכשיו, אבל משהו על פסח שני, למה היא גרה שם, הוא בוודאות בשפה שקודם דיברתי על הרחמה, למה הם ביקשו הזדמנות שנייה? פה חייבים דבר ראשון לומר שכל פרשת פסח שני זועקת שהקורבן הפסח לא קשור רק בתאריך של י' בניסן וביציאת מצרים. לו זה היה קשור ביציאת מצרים, מה אתה עושה לך פסח באייר? זה חסר משמעות. נזכיר לעצמם דברי המשנה בפסחים, הוא אוכל פסח שני וחמץ ומצא אמו בבית, זה לא פסח. על כורחנו, וזו הערה קצרה, שעניין קורבן פסח הוא עניין שהוא לא קשור לציון יציאת מצרים, כתב על זה דברים נפלאים, המשך חוכמה, זה קורבן שעיקרו חידוש הברית, מעין קורבן גיור, לא לשווא, יש הווה מינה בכמה מדרשי ההלכה, שכשגר מתגייר הוא צריך להביא קורבן פסח, לא פחות מזה, כי קורבן הפסח הוא דם הברית, שהיה במצרים, ומדי שנה עם ישראל הפך לעם, שהקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, אז מחדשים את הברית, השפה של קורבן פסח היא בעליל, למה היא גרה? תן לי מה? תן לי את ההזדמנות לא לפספס, לא להפסיד, ונתנו מועד אחר. אפשר לומר בצורה ברורה, שבעצם לפסח נתנו שני מועדים. זה בצורה ברורה, אבל זה לא שלפסח אמרו, מתי שבא לך. זה לא שפת הרחמה, זה בכלל לא מודל של התשלומים של תפילה. זה מודל שאמרו, בי"ד בניסן, ואפשר גם תאריך מסוים, ברור, שהתורה נותנת אותו, השפה היא למה היא גרה. הגמרא בפסחים לא פחות מאשר משתמשת בביטוי של תשלומין על קורבן פסח. הגמרא שם על פסח שני, הגמרא בפסחים בדף צדיק ג', היא מתלבטת אם פסח שני הוא תשלומין של ראשון או לא. אבל אם אני מסתכל לרגע במשנה, הביטוי תשלומין הופיע פעם אחת בלבד במשנה, בפסוקה, בפרק ב', שם רב לזר אומר שמי שלא אכל לילי יום טוב הראשון השלים בלילי יום טוב האחרון, וחכמים אומרים אין לדבר תשלומין, על זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות, אותו פסוק של הברייתא. המקום הבא שהפסוק הזה מופיע במשנה זה משנה בחגיגה, שבואו נראה אותה לרגע, זה שורה 34. מי שלא חג ויום טוב הראשון שחג, הרי ברגלים צריך להביא קורבן חגיגה. עיקר הזמן שקורבן חגיגה נקבע כאן הוא בחג ראשון. אם מישהו פה זוכר את השיעורים משנה שעברה בביצה, ראינו את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם אפשר להקריב שלמים ועולות ביום טוב? היה שם מחלוקת האם בית הלל התירו אפילו עולות או לא, מחלוקת בגמרא בדף י"ט, אבל בשעתו עמדנו על כך שחלק מהמחלוקת היא האם עיקרו של יום טוב נועד להקריבו את הקורבנות, וקורבנות האלה הם קורבנות החג עצמו, אבל מי שלא יקריב ביום טוב ראשון חוגג כל הרגל, את כל הרגל הוא יכול להקריב גם ביום שני, ביום שלישי, ביום טוב האחרון של חג, עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו, על זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל למפה. אני רוצה שתקשיב טוב לשפה של המשנה. מה זה עבר הזמן אינו חייב בחיותו? ופה הגמרא תכניס, אתם יודעים איזה ביטוי הגמרא תכניס? תשלומים. פה לא מדובר על רחמה, וואו, תן לי את ההזדמנות. אלה בן אדם, כמה עולה קורבן? אתם יודעים כמה עולה קורבן חגיגה? כמה מאות שקלים? יותר, הייתי פעם באיזה חנות, ואיך שם שוחט, לא יודע. כבס, הוא סיפר, אתה יכול לקבל לפני החג, 700 שקל הוא ישחק לך כבס, יביא לך בשר ב-15 קילו, לא יודע. זה עולה הרבה כסף. שפה יש בן אדם, לא הקריב את הקורבן החגיגה. אני לא יודע למה מהמשנה הזאת. אבל כשאני מדבר עם החייב אחריותו, אני מדבר, האם אפשר לדבוע אותו על זה שהוא לא מילא את החובות שלו? כמו, אם אני חייב למישהו משהו, כמו, תשלומין, אפשר להשתמש בו בשתי צורות בהתבטאות. אני יכול להגיד, בוא תשלים, אתה יכול להשלים מה שהפסדת, אבל אני יכול להגיד, בוא תשלם את מה שאתה חייב. עכשיו, ודאי שבקונטקסט של חגיגה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על, אתה חייב להביא קורבן, לא הבאת אותו, מה אומרת המשנה? לא נתבע אותך, זה הכוונה, אינו חייב אחריותו. מצד שני, מה אנחנו אומרים לך? על זה נאמר, מעוות, לא יוכל לתקון חסרון, יוכל לומר, מה אנחנו אומרים לך? אבל דדע לך, אל תשמח שהרווחת את ה-700 שקל, כי אתה פספסת. אבל השפה כאן היא, יש זמן, ואני מה? עד מתי אני תובע אותך? עכשיו, בהקשר הזה, הגמרא מכניסה שמה שפת התשלומין בתוך המועד עצמו. ושם התשלומין מופיע בהקשר של קורבנות, באופן ברור. מה הדיון שם בגמרא? זה דומה מאוד בדיוק גם בקורבן פסח. האם אני אומר שהיום הראשון הוא היום העיקרי שבו אתה חייב להקריב, ושאר הימים הם תשלומים לראשון? או אם אני אומר שכל יום הוא תשלום לחברו, כן, מה יהיה הנפקמינה? אדם שפטור מלהקריב ביום הראשון. האם האדם הזה חייב, כי תשלום בן מניח שאתה חייב ביום הראשון, אבל אם אני חושב על המודל שם, שקיים, שם גיליתי את בדיוק מה שהיה בעייתי בסוגיה אצלנו, בעולם של, האם בכלל בעולם הקורבנות יש תשלומים? אבל גיליתי מודל מאוד מסוים. מה המודל הזה? שהאדם נתבע להביא קורבן, הקורבן הזה נקבע לו זמן, יש זמן קצוב שאני אומר, היות זה קורבן חגיגה של חג הסוכות, כל עוד שחג הסוכות, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול עדיין להביא את הקורבן הזה. התשלומין ההוא, הוא תשלומין שלא אומר אין זמן, אלא תשלומין שמוכן להאריך לך את הזמן. זה המודל של התשלומין שקיים שם. אם אני לא טועה, המודל הזה של התשלומין הוא בדיוק המודל שהגמרא בחנה אותו באיבאי אלוהו בערב הבוקר וצהריים. הערב הבוקר וצהריים הזה מאוד מאוד מזכיר את התשלומין של קורבנות חגיגה של הרגל. אתה צריך את שחרית להביא מתי? בבוקר. אבל היות ועדיין זה היום הזה, אתה עדיין יכול לעשות אולי להתפלל אותו במנחה. אתה צריך להביא את הקורבן החגיגה בחג ראשון, אבל היות וזה קורבן של חג הסוכות, אז כל עוד שעדיין חג הסוכות, מה אתה יכול לעשות? אתה עדיין יכול להביא אותו. ברגע שסוכות נגמר, מה נגיד? עבר חגו, בטל קורבנו. ברגע שהיממה מסתיימת, אני עובר יממות, אז מה אומרת לי הגמרא? הגמרא אומרת, מצטערים, אין יותר אפשרות כזאת. אבל זה מודל של תשלומין. המודל הזה הוא לא מודל רחמה, הוא לא מודל שמבטר על זמנים. אפשר אולי אפילו להגיד, עקיבא, בוא נחשוב על זה, המודל הזה, אם דיברנו על זה שהוא תובע מאדם, אתה חייב קורבן חגיגה, תביא אותו. אולי אומרים לו, אתה חייב שחרית, תתפלל אותו. אז זה עדיין, אבל הוא מדבר עדיין בשפה, כי הזמן שלו עדיין לא. ולמה אני יכול לתבוע אותך להתפלל שחרית בצהריים? כי זה עדיין במידה מסוימת הזמן שלו. אבל כנגד זה ברחמי, באמת נראה שהגמרא מפתחת מה? מודל אחר לגמרי. לא מודל שאומר, אנחנו אומנם עובדים עם זמנים קצובים, אבל קצת מגמישים את הזמן. אנחנו עובדים עם מודל שאומר, תפילה זה בכלל לא חובות, זה רחמי. תפילה לא צריכה להיות כבולה בזמן, פספסת, אז אנחנו מאפשרים לך להתפלל, כמו שנשים מתפללות, אנחנו מאפשרים, זה שני מודלים שהם שונים לחלוטין. אחד הוא דן בצמידות לזמנים הבסיסיים, אבל מה הוא מוכן להגיד? בוא נגיד, זה לא שחרית, זה כל היום, ובין מודל אחר שלגמרי נשתחרר מקבלי הזמן. כן, לורנס.
יש מודל עצום, בתורה תמיד יש קורבן מקומו, אין קורבן מקומו ביום השלישי של סוכות.
לא הבנתי.
לא, והתשלומים של מחר יש אין קורבן
נוסף. זה קורבן אחד שאתה צריך להביא אותו בתוך תקופת זמן.
יש קורבן במקומו, יש זמן אחר, קורבן תמיד שאתה רואה. הדבר היחיד
שאתה
חייבים להגיד
שיש קשר
בין שני
התמידים. נכון, אבל עדיין, אם אני... אבל עדיין, זה לא שונה לגמרי, כי באותו צד מה הגמרא אמרה לעצמה? הגמרא אמרה לעצמה, למה מי ששכח שחרית יכול להתפלל במנחה? כי זה עדיין הזמן במידה מסוימת של שחרית, כי יש דין כל יום תכניס שלוש תפילות. זה כמו, אני אביא דוגמה, הייתי צריך להביא את זה קודם, גמרא בפסחים בדף קוף ח', יש מצווה של ארבע כוסות, אז הגמרא דנה מה דינו של מי ששתען? בבת אחת. אז מה היא אומרת? זה, לא ניכנס לסבך הגרסאות, רק אני אזכיר שלפי נוסח חרית והרמב״ם, שגם נוסח כתבי היד הטובים, הוא מקיים חלק מהמצווה, וחלק מהמצווה הוא לא מקיים. יצא ידי חירות, לא יוצא ידי ארבע כוסות. למה? כי יש סיבה למה, כמו מצד אחד, בליל הסדר אדם צריך לשתות יין ככה טוב, אבל יש גם סיבה למה מפזרים אותם, כן? אני רגל אחת אני אגיד, הפיזור הוא, כי אתה אומר אמירות עם כל כוס. אז אתה מצד אחד הרבצת ארוחה עם יין, מצד שני לא אמרת את האמירות, זאת הכוונה, ידי חירות יצא, אבל לא יצא ידי ארבע כוסות. גם פה זה מודל דומה. אנו, אתה כל יום, אני חוזר להווה אמין, בעצם תשלומין הזה הוא מאמץ מודל של חגיגה, זה נראה לי המודל הקדום, כן, התשתיתי של חגיגה, והוא משתמש בהווה אמינה של התוספתא, והוא מאמץ אותו כנקודת מבט. מה הוא מציע? הוא מציע שיות וכל יממה יש לה שלוש תפילות, וכתחילה אמרו לך תפזר אותם, אבל בדיעבד אתה יכול, את כל אותה תוקע את שלושתם בתוך היממה, אז עדיין הזמן שלהם במידה מסוימת. אבל המודל של רחמי הוא מדבר אחרת, הוא גם, כנראה זה השלמה אחרת, זה סוג אחר של השלמה. שמה שאני גם אצביע, שאבא זכרונו לברכה, באחד מה... הוא אמר שיעור ביום הזיכרון של ההורים שלו, באחד מהשנים הוא העביר שיעור על תשלומים. ושם הוא עמד בהרחבה על השאלה של הנציב, שאני הצבעתי עליו קודם, והוא לא הזכיר את הנציב, אבל הוא עמד על אותה נקודה. אני פשוט היום רואה נציב כי זה פרויקט השוט, אתה רואה ספרים של ככה, בחיים לא הייתי מרפף בהם, ופתאום הם צאים לך, אתה עושה כל הפרשנים על הדף, יצא לך נציב, אתה קורא, כן? מה שהוא שם לב זה שבמודל של חגיגה, אין מגבלה לשוגג, לא מופיע. מה שהוא עשה באותו שיעור, הוא מיפה את כל המקומות שיש תשלומים. ומה הוא הצביע? שבחלק גם במזיד, כמו בפסח שני למשל, הוא טוען שם, אני לא מספיק בעניינים, שלמרות שהדוגמה בתורה הזו שהוא התאמה, זה אפילו אם הוא מזיד. בחגיגה גם כן, לא כתוב בשום מקום שרק מי שפספס בשוגג ביום הראשון. ומה זאת בתפילה? פתאום באה הגמרא, והיא אומרת, רק אם אתה שוגג. בפשטות, מה שהכיוון שהוא מפתח שם, בוא נרכיב אותו על המודל שפיתחתי פה. אם זה מודל שזה עדיין הזמן שלו, אם זה מודל של החגיגה, הוא לא קורא לזה כך, אבל אני אקרא לזה כך, אז מה אני אבוא אליך ואני אגיד? אתה עדיין זה הזמן, תתפלל, אז אתה חייב, אז גם בזיד שיתפלל. כלומר, המזיד לא צריך למלא את חובותיו, הוא בכוונה לא התפלל שחרית, אבל בגלל זה, זה לא אותו יממה, זה עדיין הזמן, זה הרעיון של תשלומים. אחרי הצהריים של היום שבו יכול להיות שחרית, זה עדיין אותו יום, אז אתה חייב. לעומת זאת, במודל של רחמי, זה אם אתה שוגג, והמודל בנוי על מה? אני עוזר לך, כי איך תוותר על תפילה? אתה כל כך מרגיש רע עם זה, כן? אבל מזיד גם בכוונה מוותר, אז מה הוא יגיד? עכשיו פתאום הוא יצעק רחמי? עכשיו, מה שהיה אפשר להציע, אבא מאוד אהב לעשות דברים כאלה בשיעורים שלו, אני לא עושה את זה כל כך, אבל אני אעשה את זה ככה, להיזכר בו, הוא היה מציע שהיה אפשר לייצר פה שיטת ביניים חדשה, שמה היא אומרת? שאם זה בתוך אותה יממה, גם מזיד יכול עדיין להתפלל תשלומים, אבל אם זה ביממה הבאה, אז הוא לא יכול. אני לא מצאתי מישהו שאומר את זה. אבל אם אני צודק, כלומר, אם הוא צודק במיפוי שלו של תשלומים, שהמודל של חגיגה הוא גם במזיד, והמודל של כאן, של רחמה, הוא רק לשוגג, אז באמת אפשר להציע את זה כדבר מאוד מסתבר. מה שמצאתי, זה לא בהקשר הזה, אבל בגאונים מצאתי באמת שיטה מדהימה, שרוחבת על כל מה שאמרנו כאן, ובאמת היא עושה פה שני דינים. ומה הכוונה? אני אסביר. יש דיון גדול מאוד בראשונים, האם תשלומים יכול להיות רק התפילה הסמוכה, או האם גם אחרי כמה ימים. כן, יש לפניכם פה תוספות, אתם מוזמנים לראות, תוספות על הדף, מהירים. אנחנו בדיבור המתחיל, טעה ולא התפלל ערבית 2. רואים תוספות איפה שהכוכבית? רואים את הכוכבית? באמצע דיבור המתחיל טעה ולא התפלל ערבית? רואים תוספות, מי הוא? אם אחר אדם מנחה, נראה שדעבר זמנו בטל קורבנו, כיוון ששעה כל כך, ולאחר בית תפילות לא מצינו שתקנו חכמים לחזור או להתפלל עם שכח, ואפילו תפילה אחת אם ביטל במזיד לא יוכל לתקן. תוספות אומרים, כל הדוגמאות שרבי יוחנן זה שכח שחרית, מתפלל מנחה, שכח ערבית, מה אם הוא שכח ערבית ושחרית? האם הוא יכול להשלים את ערבית במנחה? תוספות אומרים שאי אפשר. ככה גם פוסק הרמב״ם במשנה תורה בפרק ג' מלכות תפילה בהלכה י', כותב הרמב״ם, אני מקריא לשורה 95, טעה ולא התפלל לא תפילה זו ולא תפילה סמוכה לה, אינו משלם אלא האחרונה בלבד. לדעתם אי אפשר להתפלל תשלומין במרחק של שתי תפילות. הרייבד שם חולק, והוא כותב, כתב הרייבד, ראיתי בדעתו שאינו משלם טעות אלא בסמוך לו, לפי חכמה שחרית אין לתשלומין שכבר עבר זמנה. אומר הרייבד, דעת יחידית היא זו, ואולי זה לא נכון, כי גם תוספות חשבו ככה, כן? אבל הוא ממשיך ואומר, מפני שראה עניין בסמוכין משחרית למנחה ומנחה לערבית ומערבית לשחרית, ואני אין לי להורות בה לא איסור ולא אתר, ואם רצה להשלים ישלים. הרייבד אמר, יוכל להשלים, אפילו מכמה ימים. אבל אני אומר, אם נזכר בסמוכה לה ולא ישלים טעותו, רוצה להשלים במופלגות, אינו משלים מפני שהוא ביטול במזיד. כן, אז הרייבד חולק על הרמב״ם, ביוצר הגאונים לברכות, לשורה 80, יש גם דעה דומה לרייבד כבר מהגאונים, שם הוא מופיע לא פחות. אם יש אדם במקום סכנה או חולה ואינו יכול להתפלל אפילו בסוף ימים, מונה אותם תפילות, שיספור כמה תפילות הוא פספס, ואז מה הוא יעשה בסוף? כולל ביום אחד הוא מתפלל, ואפילו למטה לוין מציע צריך לגרוס זוכן לשנה, כלומר אתה יכול לצבור 300 תפילות שלא הצלחת להתפלל ואז להרביץ 300 תפילות ביום אחד להשלים. אבל הרמב״ם כאמור חולק, ומי שמדייק בדברי גאונים יכול לגלות במחלוקת הזאת שיטת ביניים. תסתכלו בסידור רב סעדיה גאון, שזה מקור אחד לפניכם, תנסו יחד איתי לדייק בדבריו. כותב רב סעדיה ככה, וכן אם לא יתפלל מנחה, יתפלל במעריב שתי תפילות. ואם לא יתפלל מעריב, יתפלל בבוקר שתי תפילות. אז הוא פוסק כמו הגמרא שלנו, שתשלומין יכול לעבור מה? גם בין יממות. אבל תראו את ההמשך. וכן אם לא יתפלל ערבית וגם לא שחרית, יתפלל במנחה שלוש תפילות. ואני שם לב, שהדוגמה היחידה שהוא מביא, שפספסת שתי תפילות שאתה יכול להשלים, זה שכח ערבית ושחרית, יכול להתפלל במנחה את כל התפילות. האם יכול להיות שאפשר לדייק בדברי רב סעדיה שבתוך אותה יממה מה אתה יכול לעשות? אתה יכול את שלושת התפילות להשלים כי ערב הבוקר, כי זה יום אחד. אז הוא בעצם מאמץ את המודל הראשון של תשלומין שהגמרא היה נראה שהיא דוחה אותה לנפקמינה הזאת. אבל אם אתה עובר בין ימים כבר אין לך יכולת להשלים משתי תפילות, אז מה נשאר לך? רק בתפילה הסמוכה. גם את דברי רב נטרונאי גאון, שדרך אגב קדם קצת לרב סעדיה, גם אני תוהה אם אפשר לדייק ככה, נראה לי שכן, אבל זה לא 100%, שכן הוא כותב, תראו, הוא בשביל חולה דלא צליר, הוא נשאל אותו עוד דוגמה שראינו קודם, הוא לא יכול להתפלל כמה ימים, הוא בית חולים, חסר הכרה, כן? האם הוא משלים כשהוא יכול? אז כותב רב נטרונאי, אי אפשר לומר, כן? השתא משחרית לערבית לקת השלומים כלל, לימים הרבה אפשר? אי אפשר ואסור, שפי שהתפילה חובת היום היא וחובת שעה, כיוון דבר יומו, בטל קורבנו וחולה הנוסו. אז הוא כמעט חוזר מילה מילה, דברי הגמרא, שהגמרא היה נראה שהיא... היא דוחה את זה, אבל הוא חוזר על זה. עכשיו גם הוא, שהוא לא מאפשר שתי תפילות מרחק, מה הדוגמה שהוא מביא? שחרית וערבית לקת השלומים כלל.
חובת שעה.
מה?
מוסיף חובת שעה. זה לא רק חובת היום, זה חובת שעה.
אני מקבל, אבל האם לדעתו הוא היה מודה למה שרב סעדיה כתב? שממיירב למינכה כן אפשר?
יש חובת שעה, אבל מאפשרת. חובת היום כן, חובת שעה.
אז אולי לא, אני לא יודע, אבל דבר אחד אני מעלה כאן, שאולי בגאונים קיימים שני מודלים. מה שאני צריך אז לומר, וויגי, זה שגם הרייבד והרמם נחלקו אולי איך לפרש את הרחמי, או את היכולת לעבור בין הימים. ובוא קצת נחדד את זה. דומני שהרייבד זה מה שאמרת קודם. מה הרייבד בעצם אומר? למיתו של דבר, לתפילה אין זמן, רחמי. אז תתפלל מתי שאתה רוצה, בסדר, נכון, לך תחילה צריך להקפיד על הזמנים, זה מאוד חשוב, אבל אז פספסת אחרי שבועיים תתפלל. אלא מה הרייבד אומר? אם אתה יכולת להתפלל ולא השלמת, אל תבלבל לי את המוח שזה רחמי, כן? בעצם, אבל הרייבד הוא באמת המודל שזה משוחרר. נראה בהמשך שהרייבד גם מקביל את זה, אבל זה כאילו המודל של הרחמי, תתפלל מתי שאתה רוצה. ברמב"ם לא נראה ככה, כי הרמב"ם רק אומר לך בתפילה הבאה, או אני חוזר לדברי הגאונים שהבאתי. מצד אחד, מה הגאונים אומרים לי? הגאונים אומרים לי ש בעבר יומו בטל קורבנו, אז איך באמת אפשר לעבור? אז פה מה שאנחנו צריכים לומר לעצמנו זה שכנראה שהרמב"ם הבין את הרחמי קצת אחרת. הרחמי לא אומר שזה משוחרר או מתי שאתה רוצה, אלא שלא כל כך מדקדקים בזמן התפילה. כמו הספיתי קודם את הדוגמה הזאת של האם הרכבת יוצאת בזמן, האם אתה מחכה עד שמוכנים, האם אתה נהג מונית. במידה מסוימת, מה שבעצם אפשר להבין מדברי הרמב״ם, כל מי שמקביל תוספות ורמב״ם תשלומין רק לתפילה הקרובה, הצליל הברור שקיים אצלו מהו, שזה שעון בני עקיבא, מה שאני הייתי אומר. למה הכוונה? זה מנחה מאוחר, כן? אני הבאתי לכם שבוע שעבר את הדוגמה, בן אדם הולך לזיכרון מוישה, והוא יכול למצוא בשני חדרים, בחדר אחד פעמים שחרית, בחדר שני מנחה. ואותו דבר קורה בזמן השקיעה. חדר אחד מיירב, חדר אחד. מה בעצם אתה אומר? זה שחריס מאוחר, זה מנחה מאוחר. אז מתי אני יכול להגיד מאוחר על התפילה הבאה, הזמן הסמוך לה? זה כמו, אתם רוצים דוגמה? חיים סבתו מתחיל את ספרו תיאום כוונות בזה שמגייסים אותו למלחמת יום כיפור, והוא עובר ליד עם שינוב בבית וגן ואומרים קידוש לבנה ב-12 בלילה. למה אומרים קידוש לבנה ב-12 בלילה בעם שינוב, אתם יודעים? אף אחד לא יודע למה, כי הם גמרו להתפלל מילה רק לפני חצי שעה. כלומר בעם שינוב, מה?
זה הרבי הקודם.
הרבי הקודם, אוקיי.
אני לא אחי, זה רק ביום שלישי.
רק ביום שלישי, זה לא ידעתי, כן. לא, אבל השעון שלו מקולקל, כאילו הרבי מים שינוב, זה בר ידוע, כן. הרבי מים שינוב לא יודע את הלוח, לא יודע מתי נגמר הצום, לא, אין לו גבאים, כאילו הוא לא יודע את כל הדברים האלה, כן. כלומר, עכשיו, אבל הרבי מים שינוב ב-12 בלילה, כשהוא מתפלל נילה, הוא עדיין חושב שיום כיפור. כלומר, יש איזה, עכשיו, גם תזכרו בחברה בלי שעונים, אף פעם השעות לא מדויקות, אף אחד לא מדבר על ב-8:03 מתחילים להתפלל, לא מכירים את הדבר הזה, כל קצת הגמשה. כלומר, יש לנו פה מצד אחד מודל שהוא מתעקש על אותה יממה, עכשיו הגמרא דחתה, אולי הגאונים יחיו אותה, והמודל הזה הוא לא צריך שזה יהיה עדיין מנחה מאוחר. מאיזה סיבה? כי היממה מאגדת אותם יחד. אבל אם איבדת את איגוד היממה, אולי הרחמי ברמב״ם זה לא אז אין זמן לתפילה, אלא מה הרחמי אומר? אני לא אתעקש איתך על זמנים מדויקים. אני לא אתעקש איתך. אבל זה צריך כן להיראות כסוג של קרבה לאותה תפילה. עכשיו, מה שמופיע בגאונים, וזה אנחנו נסיים, ונקבע מה נעשה בפעם הבאה, מופיע שגם המקומות שהגמרא לא מאפשרת להתפלל תשלומין, שאתה יכול להתפלל אותו בתורת תפילת נדבה. ככה למשל מופיע ברשב"א, אני אראה לכם את זה, זה בעמוד, רק שנייה, כן, רבינו יונה מביא את זה גם הרשב"א, סליחה, מה אומר הרשב"א? טוב, אני לא רוצה את זה, שנייה. כן, הרשב"א משורה 115, אוקיי? לא, זה לא הרשב"א הזה, לא, סליחה. לא, סליחה, נביא את זה מרבינו יונה. בסדר, רבינו יונה אומר, הנה כאן, תראו תוספות ראש, אוקיי? זה שורה 135. כן, כותב תוספות ראש, אם רצה לחזור, כתב הגאון ז"ל, אוקיי? על דיוק הגמרא שמייזיד אין לו תשלומי. כותב הראש, כתב הגאון ז"ל, וזה לשונו, ביטל מעוות שאינו יכול לתקונו, ולית לי אל השכר רחמי, דרשות באלמו, בשכר תפילה מצווה לית לי, משמע, אם רצה לחזור להתפלל בערבית שתיים את תשלומי מנחה שביטל, רשאי, ושכר תפילת רחמי אית לי. פתאום הוא בא ואומר, אתה לא חייב להתפלל תשלומי, מה אתה יכול? אם אתה רוצה אתה יכול, כלומר לא מוכנים לוותר על הרחמה, על המודל של התשלומים, שמה עיקרו, בוא נאפשר לאדם להתפלל אפילו למי שהגמרא אומרת שהוא לא יכול. כן, רבינו יונה מביא, זה שורה 155, תראו מה הוא כותב על, על מי שביטל במזיד, אם ירצה להתפלל אותה בתורת נדבה ושיחדש בה שום דבר, הרשות בידו ונכון לעשות, כן, תדעו שכך נפסק בשולחן ערוך. ומה שאני מגלה פה זה שהגמרא משוחחת לאורך כל הדרך בין שני מודלים של תשלומים. קודם כל, המודל הראשון, הטרומה בתשלומים, הוא שאין תשלומים. זה ראינו כנראה פשט דברי התנאים. רבי יוחנן פרץ את המסגרת הזאת. מה שהגמרא דנה זה מה, באיזה, איך הוא פרץ אותה. והאם יש פה מודל אחד שהוא מודל שגם כשתפילה היא כנגד קורבנות מוכנה להכיר בתשלומין, מצאנו מודל כזה בקורבן פסח ובחגיגה. המודל הזה קצוב בזמנים, כלומר המודל הזה אומר יש זמן שחרית ויש את היממה של שחרית, יש קורבן של חג ראשון, כל עוד שסוכות אתה יכול להתפלל. זה מודל מאוד מאוד קרוב. המודל הזה הוא מודל שמאפשר תפילה בתוכו כאין אהבה מינה. יש מודל אחר שהוא מודל הרחמי, המודל שאומר אולי אין זמן בכלל, זה כאמור דברי הרייבד, יכול להשלים מפה בעד חודשיים מתי שאתה רוצה להשלים. כאמור ברמב"ם ראינו שהמודל הזה כנראה הרבה יותר צר, המודל הזה מדבר רק על לא מקפידים איתך על השעון, זה רחמי, לא מקפידים, אבל בכל זאת זה צריך להיות קרוב לתפילה הזאת. מה שבפעם הבאה אנחנו נעשה, דבר ראשון אנחנו נראה את הדיון של הראשונים על מוסף. האם יש תשלומין למוסף? אני כבר אקדים שמוסף הוא כנראה לא רחמי אלא כנגד קורבנות. זה אנחנו נעסוק, ואז נעבור לגמרא בעמוד ב' שדנה מה עושה אדם שעובר יממה שבה נוסח התפילה מתחלף מיום חול ליום שבת, מה דינו? זה גם יהיה לנו זווית חדשה על תשלומים לילה טוב.